מסכת חולין דף נון גימל. נתחיל בעמוד הקודם בשורה האחרונה. בעם מיניה רב כהנה מרב, יש דרוסה לחתול או אין דרוסה לחתול? אמר לה, אף לחולדה יש דרוסה. יש דרוסה לחולדה או אין דרוסה לחולדה? אמר לה, אף לחתול אין דרוסה. לחתול ולחולדה יש להן דרוסה או אין להן דרוסה? אמר לה, לחתול יש דרוסה, לחולדה אין דרוסה. ולקשיא, הדה אמר לאף לחולדה יש דרוסה בעופות. הדה אמר לאף לחתול אין דרוסה באמרי רב רבי. הדה אמר לחתול יש דרוסה, לחולדה אין דרוסה בגדיים ותלאים. למדנו שכאשר החיה שהיא נועצת את ציפורניים שלה בתוך בהמה או בתוך עוף, אז כאשר היא מוציאה את היד שלה ממה שהיא נעצה אותה בתוך אותה הבהמה, אז היא מטילה ערס באותה הבהמה, ואותה בהמה היא טרפה. השאלה היא, מה הגודל של החיה הטורפת שנאמר שיש בדבר זה דריסה? אז למדנו במשנה שאם זה חיה כמו זאב או חיה יותר גדולה מזאב, בוודאי שבדבר זה דריסה. הגמרא מביאה שרב כהנה שאל את רב בשלוש הזדמנויות שונות. הוא שאל אותו שאלה, וכל פעם הוא ענה לכאורה תשובה סותרת. והגמרא מביאה את כל התשובות ומסבירה למה אין סתירה בין התשובות. אומרת הגמרא, פעם הוא שאל אותו, האם חתול שהוא נעץ את הציפורניים שלו, האם יש בזה דריסה? ואותה הבהמה, אותו הדבר שהוא נעץ בו, הוא טהור או לא? אמר לו, לא רק לחתול יש דריסה, אלא אפילו חולדה שהיא קטנה יותר מן החתול, גם בזה יש דריסה. הגמרא מביאה שבהזדמנות אחרת הוא שאל אותו, האם יש דריסה לחולדה או אין דריסה לחולדה? ואמר לו, אפילו לחתול אין דריסה. גמרא מביאה שפחות שאל אותו על החתול ועל החולדה, והוא שאל אותו ואמר לו ככה, לחתול אכן יש דריסה ולחולדה אין דריסה. שלוש תשובות סותרות. אומרת הגמרא, ולא קשיא, בכל פעם השאלה הייתה על משהו אחר. מה שאמר לו שגם חולדה יש דרוסה זה לגבי עופות, כיוון שאותה חולדה היא חזקה גדולה יותר מעופות, לכן מלא יש בזה דריסה. מה שרב ענה לו שגם לחתול אין דריסה, הכוונה היא אם אותו החתול נעץ ציפורניו באמרי רב, כלומר בכבשים שהם גדולים, מלא אז הארס שלו הוא חלש והוא לא יכול להזיק להם כלל ועיקר. מה שרב אמר לו שלחתול יש דריסה ואילו חולדה אין דריסה, כוונה היא בגדיים וטלאים שממש ממש קטנים, קטנים מאוד בתקופה הראשונה שלהם, שאז בזה חולדה הארס שלה כל כך חלש שלא משפיע עליהם כלל. אבל חתול, כיוון שיש פה הכבשים האלו ממש קטנים בתקופה הראשונה של החיים שלהם, אכן בזה הארס שלו מסוגל להזיק להם. בעיר הבשי, שאר עופות מין יש להן דרוסה או אין להן דרוסה? שואל רבשי, עופות מין כידוע שהם דרכם ללכוד עופות אחרים ולאכול אותם, אז הם בוודאי שהם תמיים, הם נקראים עופות הדורסים. אבל לא זה השאלה, השאלה היא אם הם נעצו את הציפורניים שלהם באיזה עופות קטנים אחרים מהם. האם אותם העופות שהם נעצו בהם ציפורניים שלהם והם לא אכלו אותם בסופו של דבר, האם נאמר שאותו העוף הזה הוא בעצם נאסר או נחשב טרף מפני שאותו עוף תמי נעץ את ציפורניו בו, או שאין ערס בציפורניים של העופות התמיים? ומלא גם אם נעצו ציפורניהם בעופות אחרים, הרי שאין אותם העופות נאסרים. אמר לי רב הלל לרב אשי, כי הבינן ברב כהנה אמר שאר עופות תמיים יש להן דרוסה, והנתנה דרוסת הנץ בעוף הדק, דרוסת הנץ בדכבתה, והנח בדזוטרה מיניהו, ויקדם דרוסת הנץ ברב רבי מיניהם, והנח בדכבתה יהו. אומרת הגמרא שאמר לו רב הלל לרב אשי, שהיינו לומדים בית מדרשו של רב כהנה, הוא אמר שגם שאר עופות הטמאים יש להם דריסה, יש להם ארס בציפורניים שלהם, ולכן אם הם נעצו אותם באיזה עופות, הרי שאותם עופות נאסרים. מקשה גמרא על הדברים האלו, הרי משנה למדנו שאם יש נץ שהוא דרס איזה עופות קטנים, עוף הדק, אז באמת העוף הזה נאסר. משמע נראית הנדב כנץ בלבד הוא שיש ארס בציפורניים שלו והוא אוסר עופות אחרים, אבל יתר העופות הטמאים הם לא אוסרים, אין להם דין של דריסה. אז איך אמרנו שברב כהנה אמר שאר עופות טמאים גם כן יש להם דריסה? תרץ את הגמרא שיש חומרה בעוף הנץ יותר מאשר שאר העופות, גם בהם יש דריסה, אבל נץ חמור יותר. מה החומרה? אז יש בזה שתי דעות. דעה ראשונה, אומרת הגמרא, הנץ גם אם הוא דורס עוף באותו הגודל שלו, אכן הארס הזה משפיע והוא עושה אותו טריפה, אבל יתר העופות הטמאים, אם הם נועצים ציפורניהם בציפור שהוא קטן מהם, אז באמת הארס שלהם משפיע ועושה אותו טריפה. אבל אם הם נעצו ציפורניהם בעוף שהוא בגודל שלהם, זה לא עושה אותו טרף. ויש אומרים שאם זה הנץ, אז הוא יכול אפילו לעשות טריפה אפילו בעוף שהוא גדול ממנו, אבל יתר העופות הטמאים הם יכולים לעשות טריפה רק בעוף שהוא בגודל שלהם. שתי התשובות, כל העופות הטמאים גם כן הם דורסים, אלא שהנץ הוא יותר חמור מיתר העופות הטמאים. אמר רב כהנא משמי דרב שמעי בראשי, אין דרוסה לשועל. אומר רב כהנא בשמו של רשמי בראשי, שאם שועל נעץ את ציפורניו, הרי שאותו הדבר הוא לא נעשה טרף, כי אין ארס בציפורניים של השועל. איני והא, כי אתה רב דמי אמר, מעשה ודרש שועל, ודרס שועל רחל במרחץ של בית הני, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, יש דרוסה. מר ספרה, ההיא חתול הווה. אומרת הגמרא, איך הוא אומר כך? והרי רב דמי אמר שמעשה ודרס שועל איזה רחל, כלומר איזה כבשה, וזה היה במרחץ של המקום של בית הני, ונשאל דבר ספני חכמים ואמרו שיש דרוסה. אם כן רואים מכאן שגם שועל יש ארס בציפורניים שלו. אומר הספרה, המעשה שמה, מה שדרס את הרחל הזו, זה לא היה שועל אלא זה היה חתול, והוא אכן יש לו ארס. יקד דאמר אמר רב כהנא משמר דרשים בראשי, יש דרוסה לשועל. איני והכי אתה רב דמי אמר מעשה ודרס שועל רחל מרחץ של בית הני, ומעשה בני חכמים אמרו אין דרוסה. מר ספרה, ההוא כלב הווה. אמר אביי נחתינן, אין דרוסה לכלב. אומרת הגמרא, יש אומרים שבדיוק להפך, רב כהנא אמר שושר רשים בראשי שאכן שועל יש ארס בציפורניים שלו וזה אכן יכול לדרוס. בבקשה הגמרא, והרב דמי אמר שמעשה ודרס שועל איזה רחל, איזה כבשה אחת שבית הני, והחיים אמרו שאין דרוסה, שאין לו ארס. אם כן, איך רב כהנה אמר שיש דרוסה לשועל? אומר הספרה, המעשה שהיה במחת שבית הני זה לא שועל דרס אלא כלב דרס, ולכן חכמים התירו את זה. מת הגמרא, רב יוסף גם אומר שההלכה היא נקטינה, ככה תוסעים להלכה, שכלב אם הוא נעץ את ציפורניו באיזושהי בהמה קטנה, אין לו ארס בציפורניים, ולכן זה לא נחשב לדרוסה והבהמה הזו כשרה. אמר רבי נקטינן, אין דרוסה אלא ביד להפוכי רגל דלה, אין דרוסה אלא בציפורן להפוכי שן דלה, אין דרוסה אלא מדעת להפוכי שאלה מדעת לה, אין דרוסה אלא מחיים להפוכי לאחר מיטה דלה. אמרי השתה שלא מדעת, אמרת לה לאחר מיטה מבעיה, לצריכה לדריס ופסקוה לידי, מה הודי תאמה בהדי דריס שדי זהרה, כמשמעלן בהדי דשליף שדי זהרה. אומר רבי נקטינן, התוסעים להלכה, שרק ביד של החיה יש את הארס, ואם הוא נעץ את הציפורניים שלו של היד, כלומר שני הידיים הקדמיות שלו, אז באמת יש בזה ארס. מתגמרה להפוקרי גדלה, כוונת אביי לומר, שאם אותה חיה היא נעצה את הציפורניים שלה האחוריות, אז אין בהם ערס, וזה לא מזיק ולא יכול להטריף את הבהמה. עוד מוסיף אביי ואומר, נקטינן תופסים שהדריסה, הערס שיש לו זה אך ורק בציפורניים שלו. אבל אם אותו החיה, למשל, חתול שהוא נשך בשיניים שלו איזה בהמה קטנה או איזה עוף וכדומה, נעץ את הציפורניים שלו, אין בזה ערס. ועוד דבר, אין דרוסה אלא מדעת. רק כאשר אותה חיה היא מתכוונת לדרוס, אז באמת יש בזה ערס. כלומר, זה לא שהערס נמצא ככה בין השיניים, בין הציפורניים, וכל פעם שהיא רק נועץ ציפורניים, יש בזה ערס. לא כך. אלא, כאשר אותה חיה רוצה לתקוף, אז היא מוציאה ערס מבין הציפורניים שלה, בשעה שהיא נועץ אותם. אבל אם היא לא התכוונה, למשל, אותה בהמה, אותה חיה, נפלה על איזה בהמה כשרה, או נפלה על איזה עוף וכדומה, וננעצו הציפורניים שלה, של אותה חיה, באותה בהמה. הדין הוא שאני לא אומר שאותה בהמה שנפלה עליה החיה הזו נעשה טריפה. כיוון שאותה חיה היא לא התכוונה לנעוץ את הציפורניים שלה. וממילא היא לא הטילה ערס. עוד דבר אומר ביה, אין דרוסה מחיים דווקא כאשר הבהמה חיה, אז באמת היא יכולה להטיל ערס. אבל אם הבהמה הזו, אותה חיה, היא כבר מתה, גם אם הציפורניים שלה ננעצים באיזושהי בהמה, הרי שאין בזה ערס, וממילא אותה בהמה היא כשרה. שואלת הגמרא, לכאורה פשיטה, מה החידוש בכלל האחרון שהוא אומר שאין דריסה לאחר מיתה? והרי, אמרנו אפילו בעודה בחיים, אם זה לא מדעת, אם היא לא מתכוונת אותה חיה לנעוץ את הציפורניים שלה, לתקוף, אז אין בזה ערס. למרות שנעצה ציפורניים, כגון שנפלה על איזושהי בהמה, אותה בהמה לא נטרפת. כי קל וחומר שלאחר מיתה של החיה הזו, אם היא נפלה על איזושהי בהמה, פשיטה או פשיטה, שהיא לא מטריפה אותה. אומרת הגמרא, החידוש הוא כך. כאן מדובר באיזה חיה שהיא במתכוון נעצה ציפורניה באיזושהי בהמה. ולפני שהספיקה להוציא את היד שלה, הרגו את אותה חיה. עכשיו, היד שלה נעוצה בתוך הבהמה. שולפים את אותה חיה הדורסת. הדין הוא שהבהמה הזו כשרה. למה? כי הערס שיוצא מהציפורניים של החיה, זה לא ברגע שהיא נועסת ציפורניים, אז יוצא הערס, אלא רק כאשר אותה חיה שולפת את הציפורניים מהבהמה, באותו הזמן היא מטילה את הערס. ולפיכך, אם הספיקו להרוג את החיה הדורסת לפני ששלפה את הציפורניים שלה מהבהמה, הדין הוא שהבהמה כשרה, מפני שלא הספיקה להוציא את הערס שלה משם. בהדד שליף שדזי, הרי הכוונה היא בזמן שהחיה שולפת, מוציאה את הציפורניים שלה, שדזי, הרי אז היא מטילה את הערס שלה. אמר הבא ברב הונה, אמר רב, הרי שנכנס לבין השברים ונמצא ציפורנו בגבו של אחד מהם, אין חושין שמי הריד רסו, מה איתמה? רוב הריות דורסים ומעותן אין דורסים. כל הדורס אין ציפורנו נשמטת. וזה, הואיל וציפורנו, הואיל וציפור השבת לו בגבו, אמר בכותל נתחכך. אומרת הגמרא, אומר ברב הונה בשמו של רב, אריה שנכנס בין השברים, לא ראינו בדיוק מה הוא עשה, אבל לאחר מכן ראינו שיש ציפורן בגב של אחד השברים. לא חוששים, אולי האריה דרס אותו, עובדה שאנחנו רואים שיש לו ציפורן מהרגל שמהיד של האריה שנעוצה בתוך הגב שלו, לא עושים את זה כך. למה? מה איתה? מה? רוב האריות דורסים, כלומר אפילו אם תאמר לי רוב האריות, אם הוא רואים שברים, מן הסתם דורסים אותם, ורק מעותם בלבד דורסים, אפילו נאמר כך, מכל מקום, הרי כל מי שדורס, בדרך כלל, אין ציפורנו נשמטת, הציפורן לא יוצאת לו מידו, וזה שרואים שהציפורן יושבת לו בגבו של השור הזה, כי אני כוכח לומר שזה לא היה מחמת הדריסה, אלא אותו האריה, הוא הציפורן שלו נתקעה בכותל, ולאחר מכן אותו שור התחכך בכותל, ומהכותל שם נעצה הציפורן הזה בתוך הגב של השור, וכיוון שלא האריה דרס אותו, ממילא אותו השור לא נקרא דרוסה והוא כשר. שתגמר אדרבה, רוב השברים מתחככים, ומאותם הם מתחככים. יכולים להתחכך, אין ציפורת יושבת לו בגבו, וזה הועיד ציפורת יושבת לו בגבו, עם הארי דרסו, שתגמר לכאורה אפשר להגיד סברה הפוכה ממש. אמנם, רוב השברים דרכם להתחכך בכותל, מאותם לא מתחככים. וכל המתחכך, בדרך כלל הציפורן, גם הייתה שם בתוך הקיר, לא אמורה להתקע לו בתוך הגב. וזה הועיד ורואים שיש לו ציפורן יושבת לו בגבו, אז לכאורה זה סברה שאומרת, שאריה הוא זה שדרס אותו. עונה הגמרא איכא למר אחי ואיכא למר אחי, עוקרי מילתא חזקי, הווה לספק דרוסה. ורב תעמיד אמר אין חושין לספק דרוסה. מת הגמרא נכון, שתי המציאויות הן רחוקות. זה רחוק לומר וזה רחק לומר. הכל פנים, כן אפשר לומר כך, אפשר לומר כך. אז הרבה מעמידים את השור הזה על חזקתו, שהוא בחזקה שאינה דרוסה, ולכן מן המותר. למה? אומרת הגמרא, רב הולך לפי שיטתו שאומר לא חושים לספק דרוסה, כפי שנראה בהמשך. אמר באלה מרן אלא ציפורן, אבל מקום ציפורן חושים. ציפורן המילה מרן אלא לחה, אבל אם ישע עביד משתמת, ולחן המילה מרן אלא חדה, ותרתי אותלת חשינן, והוא דקיימן בדרה דסיחופה. אומרת הגמרא, מה שאמרנו שאם רואים ציפורן נעוצה בתוך השור, אז לא חושים שמה הוא דרס אותו, דווקא כאשר רואים ציפורן ממש, שזה אני אומר, אם האריה דרס, מן הסתם הציפורן לא נעצה בו. אבל, אם אותה, לא ראינו ציפורן נעוצה, אלא ראינו סימן, זה מקום של ציפורן, רואים איזה נקב כזה, בצורה של ציפורן של אריה. באופן כזה, אדרבה ואדרבה, אני בוודאי חושש לומר שאכן, למה יש את הסימן הזה של הנעיצה של הציפורן? אם זה מקום ציפורן, יש שם בתוך הגב של השור הזה, מן הסתם אדרבה שהוא נעץ אותו, ולכן נראה שם את המקום של הציפורן. אם אתה רואה ציפורן, אז אני אומר מן הסתם הציפורן, אם באמת הוא נעץ בו את הציפורן, הציפורן לא אמורה לצאת ולהישלף ולעקר מאריה. אבל אם אתה רואה רק איזה נקב, בצורה של ציפורן של אריה, עד רבה ודאי חושין. ותגמרה, וגם אם אתה רואה ציפורן שנעוצה בגב אריה, שאמרנו מן הסתם, הוא לא נעץ את זה בגב של השור, אלא אותה ציפורן הייתה בכותל, ומהכותל היא ננעצה בתוך הגב של אריה. כל זה דווקא עם הציפורן הזאת לחה, כלומר רואים שיש עליה דם, שאז זה לא דבר שדרכו לשמת מאריה. אבל אם הציפורן הזו של אריה יבשה, אז שם ייתכן באמת שיש לו איזה בעיה שם בביד שלו, ולכן מלא ייתכן שנשמטה מהאריה, וזה לא נקרא ספק דרוסה, אלא חושים ממש לדרוסה, והיא אסורה. וגם אם הציפורן הזו של, שנעוצה בגב השור, אם מלאה אמרנו שלא חושים, זה כאשר רואים ציפורן אחת נעוצה, אבל אם רואים שיש 2-3 ציפורניים של אריה נעוצות בגב השור, אפילו עם ציפורן לה, אז בזה, אז באמת אני חושש שאכן הוא נעץ בו. קשה לומר שהוא נעץ את זה בקיר, ובאותו הכותל נעצו בדיוק 2-3 ציפורניים בתוך הגב של השור. זה מאוד קשה. אומרת הגמרא, מתי באמת אמרנו שאם זה 2-3 חיישינן? זה דווקא אם הם עומדים בצורה כזו, כמו שמצאים בידו של האריה. דיינו באותו גודל של מרחק, אז באמת, אם זה נמצא באותו מרחק, באותה צורה, אז סבירות אומרת שזה נשמט מידו של האריה אותם הציפורניים. אבל אם זה אחד כאן ועוד ציפור נוסף במקום רחוק, אז באלו דווקא אני אומר שמן הסתם הוא לא נעץ בו את זה, אלא זה היה בתוך הכותל ומשם זה נעץ בתוך השור. התמר, רב אמר אין חושין ספק דרוסה. שמואל אמר חושין ספק דרוסה, כאשר יש ספק, רב אומר שזה מותר, ושמואל אוסר. מת הגמרא, לכו לעם הספק על ספק לעל, אמא לעל. מת הגמרא, לכל הדעות, גם שמואל מודה, שאני לא, אם לא ראיתי בכלל, שאותו האריה דרס, אני לא יודע, אולי האריה נכנס פה לבין השברים, אולי האריה בכלל לא נכנס פה בין השברים. עד מספק כזה, עד רבה, אני מעמיד אותו על חזקתם, שחזקת כשרות, ואני אומר, אולי באמת השור לא נכנס לכאן, אותו אריה לא נכנס לכאן, ולא אסר אותם. ספק כלבה, ספק שונרה, אמה כלבה. וכן, אם אני לא יודע מי נכנס לכאן, האם כלב נכנס בין הבהמות האלו, או נכנס חתול, כלב למד למעלה שאין לו הרס, ואילו חתול יש לו הרס. נכנס איזה אחד בין התרנגולים, ולא ראיתי מי זה שנכנס, האם הכלב או החתול. גם בזה תואל להקל, אולי הכלב נכנס. על שטיח ויתוב ביני הוא, אמר שלמה שווה. יותר מזה, אפילו ראיתי, נכנס שמה איזה חיה שהיא דורסת, ויושבת ביניהם, וכולם רגועים בשקט. מתי גמרא, גם בזה אני אומר, שאולי לא היה פה דריסה. למה? כי לפעמים החיות, הם נהיים מטורבטים, מעולפים, ואכן, הם לא מזיקים. אז לא חשן שמי הוא דרס. קטע רשד אחד מני הוא, נחמר ידחה. וכן, אם ראינו שהוא הרג אחד מן, למשל, רואים שם כמה תרנגולים, חתול אחד הראש שלו קרות. לפעמים אני אומר, עד רבה, אפילו זה יותר פה זה חתולה. ברגע שהוא קרא צורות של אחד, אולי הוא נח מכעסו, ולא ימשיך לדרוס עוד אחרים. איהו כמה עווי, ואינו כמה כחירן, בעותה כמה בעתה ההדד. גם יותר מזה. אם האריה הזה למשל נכנס בין השברים, ורואים אותו שהאריה הזה צועק, וגם הם צועקים. אז גם אני אומר, שאולי הוא מפחד מהם, הם מפחדים ממנו. לכן כולם צועקים, ולכן נתעולה לומר שלא יהיה פה שום דריסה. אומר השיל, למה על האריה יהיה כותבים מעווי, ועל השברים אומרים כמקרקרן? אומר השיל, כמו בעברית, שלכל דבר, לכל קריאה של חיה, יש לשון שונה. אומר השיל, בעברית, לאריה אומרים נוהם, לשור גועה, לאייל שהוא קורא אומרים עורג, כי אייל תערוג לפי כמיים, לסוס צוהל, לעופות מצפצפים, הכלב חורץ לשונו. אותו דבר גם בארמית, אומר השי, האריה שהוא נוהם קוראים זה מעווה, והשברים שגועים קוראים זה מקרקרן. הלאה נמשיך, את הגמרא אם כן, במה נחליקו רב שמואל? כי פליגה דאיהו כשתיק, ואינו מקרקרן, מוסבר מעשה חעביד בהו, מוסבר מחמת בעתותי הודק עבדן. הספק הוא לא רק כאשר היה נכנס, והוא שותק, ואילו הם צועקים השברים. אז לפי דעת שמואל, למה הם צועקים? כי הוא דרס אותם, ולכן צועקים. ואילו לפי דעת רב אומר, עד רבה, כיוון שמפחדים ממנו, למרות שלא עשה משום מעשה, זה הסיבה שהוא צועק, ולכן ספק דרוסה להקל. אמר אמור הלכתה, חושין לספק דרוסה. דהיינו מספק, יש לאסור. אמר לרב אשר אמור, היי די רב, מה אתה עונה דברה שאמר שאין חושים ספק דרוסה? אמר לי, לא שמיע לי, כלומר, לא סבירה לי. כלומר, שמעתי דברי רב ולא מסכים איתו. והיא בעיתמה, ואם תרצה, הדר ברה לגבי שמואל, רב עצמו חזר וגם הוא הודה לאסור ספק דרוסה. מה הראיה שלי? דהו שקפה את ספק דרוסות דעתה לקמי דרב, שדרינו לקמי לשמואל. היה איזה סל, אחד שקפה סל, שהוא מלא איזה עופות, שהיה ספק האם החתול הוא דרס אותם, או חתול או איזה חיה אחרת דרסה אותם או לא. יהיה הדבר הזה לפני רב, והוא לא רוצה להכריע. שלח את זה לפני שמואל. חנקין הוא ושדין הוא בנהרה. שמואל חנק את העופות האלה, וזרק אותם בנהר. ויצרח לתך להדר ולשרין הוא. ואם באמת רב לא חזר בו, ועדיין סובר ספק דרוסה, זה מותר. אז למה הוא שלח את זה לשמואל שיפסוק? היה פוסק בדבר הזה להתיר, כפי דעתו. אלא כוחך שרב חזר בו. שתגמרה אלמי הדר ולשרין הוא. תגמרה עד רבה. מה אתה רוצה להגיד שרב חזר בו ועושר? אז אם כן, למה צריך שלח את זה לשמואל? היה פוסק שזה אסור, וזה הכל. אלא הטריד שמואל הווה. ותגמרה אלא הסיבה אחרת. הוא עצמו עדיין נשאר בדעתו שספק דרוסה מותר. ולמה שם הוא שלח את זה לפני שמואל? מפני שזה היה מקומו שמואל. הוא לא רצה לפסוק בניגוד לדעת שמואל, במקומו של שמואל. ולכן שלח אותם לשמואל, מה ששמואל יגיד להם, הוא יודע כבר מה שמואל יגיד, אבל הוא לא יכול לפסוק נגדו במקום שלו. ותגמרה, עכשיו בוא ננסה להבין את הסיפור עצמו. למה שמואל פסק כך? למה למחניקין הוא? ישדין הוא הכי בנהרה? למה הוא הרג אותם ואז זרוק אותם בנהר? יזרוק אותם ככה כמו שהם חיים לתוך הנהר? הגמרא מפרחן בסלחן? לא, אם יזרוק אותם ככה לנהר, הם עופות, הם יכולים לפרוח ולעלות, ואנשים יצודו אותם, ולפי דעתו הם טריפה, ולכן זה אסור. ולשאיר 12 חודש, אתם בהול דיית הקלה, את הגמרא והרי לכאורה, יכול להשאיר את העופות האלה 12 חודש, ועידי כך יוכל לדעת, כי למענו עוף ששהה 12 חודש, אז הוא בוודאי יצא מספק של דרוסה. הגמרא, אתם בהול דיית הקלה, המשנה אמרה לכמן שאם עוף שהה 12 חודש, אם הוא כבר שעבדי עבד, והוא משיך לחיות, אז בוודאי שהוא לא טרף. אבל, לכתחילה אסור להשאיר את זה, למה? כי אפשר אדם לטעות, ישכח, ויבוא לאכול מים. ולזבינין הוא לגויים. טוב, אם כל זה לא גויים שהם יכולים את הטריפה הזאת, את יזבני ישראל יכולים להגויים עם כל זה ישראל, ולהכשיר אותם באיסור טריפה. לחניקינו ישדינו בהשפעה, ותעמיך ישדינו לכלבים, איפה סומם את הדי איסורה. אומרת הגמרא, טוב, עדיין, יהרוג אותם, יזרוק אותם להשפעה. למה הוא יצר זרוק אותם לנהר? אומרת הגמרא, אז אני אקשה עליך עוד יותר. למה יזרוק את זה להשפעה? הרי יכולה ייתן את זה לכלבים, לפחות שיהיה מזה הנהק או הנאה כלשהי. אלא מת הגמרא, שמואל רצה לפרסם שספק דרוסה אסור, ולכן לקח את זה עד הנהר, כדי שכולם יראו אותו שהולך לנהר, מה קרה לו, הולך לנהר, שיזרוק את העופות האלה, כדי שכולם ידעו שספק דרוסה אסור. הובה רב הזה דהבה ברב השי, עלה וני קנייה, נפק עתה כמסמס כועה דמה, אמר בשאלה, אמרה ספק, ספק כלבה ספק שונרה, אימר כלבה, חנמי ספק קניה ספק שונרה, אימר קניה מחיה. היה איזה אבז אחד, שהיה אצל רב השי, והוא נכנס בין הקנים, מקום של קני סוף. הוא יצא משם כאשר הצוואר שלו היה מלוכלך בדם. עכשיו לא יודעים, האם הוא נפצע באחד מהקנים, הוא מלא צריך לבדוק אם באמת הסימנים שלו קנה ובשת הם לא נפגעו, אז ממלא זה קשר, הקנה אפילו אם נפגע, אם זה לא רובו, אז זה קשר, או שאולי היה שם איזה היה דורסת שנעצה בו את הציפורניים שלה, ולכן ממילא יש בו עכשיו דם. אמר רב השי, הרי אם יש לנו ספק האם הכלב נעץ זה או שהחתול, אם זה כלב אז מילא לא שכבה זה דרוסה, אין לו ערס, ואם זה חתול נעץ ציפורניו, אז אני אומר שזה יש בזה דרוסה. כשיש לי ספק מי נעץ בו, אני אומר ספק להקל, אולי הכלב הוא נעץ בו. אז גם פה אצלנו אני לא יודע האם אותו התרנגול הזה, אותו האבז הזה, האם זה היה מחמת קנה או מחמת איזה חתול. תראי לומר שיש לו את הדם הזה מחמה שנפצע על ידי קנה, ולכן לא נקרא דרוסה, הוא מותר. אמר בני רבי חייא, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעין. אמרו בנה של רבי חייא, אם ראינו את האריה שהוא דרס, ולא ראינו איכן בדיוק הוא דרס, באמת צריכים לבדוק האם בעצם הוא באמת הטיל שם ארס או לא. איך בודקים את זה? בודקים האם הבשר שם אדום, אומר לזה בעצם הארס, ובעידי כך יטריפה, כי בוודאי שהארס הזה ייכנס פנימה ויעשה נקב בני המעין. אבל אם הבשר לא שמה, הוא לא אדום שם, אז מלא לא צריך להטריף את הבהמה הזו. אבל עד איפה זה, איזה מקומות צריכים לבדוק? כנגד בני המעין, שם הוא רגיל לדרוס, דהיינו במקום של האברי העיכול, הקיבה, הריאה וכדומה. אמר יוסף, הדי בני רבי חייא כבר פרשה שמועד, אמר שמועד שמועד בי חייא מתגנוס, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה בני מעין. אומר רבי יוסף, מה שאמרו בני רבי חייא כבר שמועד אמר את זה, בעילפה, יש דרוסה לסימנים או אין דרוסה לסימנים? אמר בזירה הדי בעילפה כבר פרשה רב חנין ברבה, שאמר רב חנין ברבה אמר רב, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו, כלומר לא רק בני מעיים אלא כל בית החלל, ואפילו בסימנים, אפילו אם זה כנגד המקום של הסימנים, דהיינו הקנה ובשת, גם שם צריך לבדוק. אומר רשי, אבל מכל מקום עובי הצוואר דהן הצדדים של הסימנים לא צריך לבדוק שם. יש ספק בדעת רשי מה הכוונה שלו, האם הכוונה היא אם רואים את הבשר האדום כנגד הסימנים זה נאסר, או שכוונת רב, הכוונה היא דווקא כאשר הסימנים עצמם הם אדומים, רק אז זה נאסר, כמו שנראה דעה כזו בהמשך. הכל פנים, דבריו האלו הם יותר חומרה מדברי שמואל שלמדנו קודם לכן. בעילפה, סימנים שדלדלו בכמה, אמר בזרחת בעילפה כבר פרשה הרבה בר בר חנה, דאמר בר בר חנה אמר שמואל, סימנים שדלדלו ברובן. שאל אילפה, מה הדין אם הקנה והבשת, הרי זה צינור כזה, והוא דבוק בלחי התחתון, מה הדין אם הוא נעקר מקום, אבל לא נעקר לגמרי, אלא יש נקודה אחת שהוא דבוק, ואחר כך נקודה לידה שזה לא דבוק, כמו איזה קו מקווקו, קו שהוא לא ישר, ככה גם כן אותו הקנה רבשת, הם נעקרו מקומה, אבל לא נעקרו לגמרי, אלא בצורה של קבקובים. אומר, מה הדין בדבר הזה? האם זה נקרא סימן שהוא נעקר וזה טרף או לא? אז אמר בזירה, שרבו חנה אמר, אז זה בשם שמואל, אם רוב הסימן נעקר, הדין הוא שאכן זה טרף. בעי רבמי, המסמסה מהו? אמר בזירה, הד בעי רבמי, כבר פרשה רב יהודה, דאמר רב יהודה מרב, בדרוסה עד שידים בשר כנגד מעם. מסמס הבשר, רואין אותו כאילו אינו, הכי דמין מסמס, אמר רב הונה ברד רב ישוע, כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי. שאל רב רמי, מה הדין אם החיה דרסה, אבל לא דרסה כנגד בני מעיים, אלא בעבר אחר, למשל בירך וכדומה, ורואים אחרי זה שהבשר שם איפשהו דרס, אותו הבשר התרכב. מה הדין בזה? אמר עזר בזירה, ואמר רב יהודה בשם רב, אם הבהמה דרסה כנגד המעיים, די שרואים אפילו שאותו מקום נהיה אדום, כבר הדבר הזה, במה זאת טרפה? למה? כמה שהמקום הזה אדום כנגד בני מעיים, ההרס הזה עתיד להיכנס ממנו לעשות נקב במעיים, מלגבי עכשיו נחשב בהמה טרפה. אבל אם זה מקום שהוא לא בני מעיים, אלא כגון ירי חדומה, אז זה נקרא התמסמס, באופן כזה רואים אותו כאילו אותו העבר הוא לא קיים. מת הגמרא, מה הכוונה? איך זה מתמסמס? אומר, כל שהרופא גורדו מעמדו בשר חי, אם אותו המקום שנרקב, אותו המקום היה רופא בעל רפות, מה עושה? מגרד את זה ומשליך עד הבשר החי, בשר שהוא לא רקוב. אומרים אלא, אם באופן כזה, אז מה שנשאר זה במה בחי גוונה היא קשרה ולחשבת טריפה, אז גם עכשיו זה קשר. אבל אם חי גוונה במה לחשבת הייתה טריפה, מלא גם עכשיו זה טריף. כגון, אם משל זה היה כנגד צומת הגידים, שהרי אם נתלה צומת הגידים היא טריפה, אז באופן כזה, גם כן אם אתה רואה שהבשר מרכב עד לשם, הבהמה הזו טריפה. אמר רבשי, כי הבינה ברב כהנא היא תוקמן העירי עד, יחי הבו מות ולה היד ושפיר, וכי הבו מדלמדו לה הבת הלכה ונפלה תלחי דלחי, ויתריף להם את רב הונה ברד רב ישוע. אומרת הגמרא, אמר רבשי, כשהיינו בית נושא רב כהנא, היא לפנינו ראה, שהיה שמה, אם היו מושיבים אותה על שולחן, היא יושבת טוב, אבל אם מרימים אותה, אז נופלים מן חתיכות חתיכות, ולמד מביא רב הונה ברד רב ישוע שהזכרנו, שזה נקרא מתמסמס, אופן כזה, אם הרופא גורדו מעמידו בשר חי, זה היה טרף, אלא גם פה אצלנו זה עכשיו טרף, כמו ריאה שנחתכו מן החתיכות, שנחסרה, הדין שלה שהיא טרפה. נחמן אמר, בקוץ עש נקב לחלל, בדורסם שהדין בשר כנגד בני מעיים. אומר נחמן, אם קוץ נעץ, אז מתי אני אומר שזה טרף? רק אם זה עשה נקב בחלל של בני המעיים. אבל אם זה דריסה, אפילו שלא עשה נקב, הנקב לא הגיע, הציפורניים שלא הגיעו לחלל ולא נקבו את בני המעיים, אלא רק הבשר שכנגד, שמול הבני המעיים, נעשה אדום, כבר הבהמה הזו טרפה. למה? כיוון שזה עתיד, הערך זה להמשיך לחלחל ולנקוב את המעיים. אז אם אתנה אחי, בדרוסם שידים בשר כנגד בני המעיים, סימנים עד שידים הוא סימנים עצמם. אז ביד מוסיף לכך אומר, בדרוסה, כמו שאמר לפני חיון נחמן, שעצם הבשר שהוא כנגד בני המעיים העדים, כבר זה עכשיו טרף. אבל אם זה ננעץ בסימנים, דיינו בגרון של הבהמה, אם הבשר שכנגד הקנה והוושת, כנגד הסימנים העדים, עדיין זה לא טרף. למה? כי הסימנים הם קשים ולא יהיו טרפה על ידי כך. רק אם הסימנים עצמם ראינו שבאמת נעשו אדומים, אז מלא זה מראה שכן הארס חלחל בהם למרות שהם קשים, אז באמת היא טרפה. ברוך אני לעולם, אמן ואמן.